אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
שלום, בוקר טוב, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. כל יום חמישי בשעה 10 ב-105.3 ו-104.9 FM. ניתן להזין לנו גם כאסקט באתר של כאן, ביישומון של כאן וביישומוני המוזיקה והאסקטים השונים. איתי באולפן דניאל פולק שמפיקה את התוכנית, טכנאי השידור הוא תמיר צוברי, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. חברות המזון מטרילות אותנו עם כל מיני מוצרים מוזרים, הוגיות במילואים קרמים משונים. אנחנו ננסה להבין למה הדבר הזה קורה ומה אנחנו אשמים. נדבר היום גם על אלוויס פרסלי וננסה לראות האם יכול להיות שמה שאלוויס פרסלי היה עושה בזמנו עושים לו היום בחזרה. אנחנו גם ננסה להבין למה אולמות הקולנוע מלאים בנערים עטויי חליפות ששרים התקווה בסרטי המיניונים. אבל לפני כל זה אני רוצה שנדבר על חתונות. בשנים האחרונות יוצאים לא מעט שירי חתונה של זמרים מרכזיים. הדבר ברור, אני רוצה להוציא שיר שיצליח, אני משמיע אותו, אני מוציא שיר שעוסק בחתונה, הוא יושמע בכל חתונה אפשרית, נכנסו לי כמה שקלים לכיס. אבל יש איזשהו ז'אנר מסוים במיוחד שאנחנו נתמקד בו עכשיו. שירים על אח שמתחתן.
אח שלנו מתחתן עם הקלה.
גם בנות וגם בנים, אח שלנו מתחתן, לואי אלי, זה שיר מ-2018. זה לא השיר היחיד שיצא שמדבר על אח שמתחתן בשנים האחרונות. בוא נשמע עוד אחד כזה.
אח שלי מתחתן, יש על החוף חתונה, זר של כוכבים יניחו על הראש שלה.
מוש בן ארי, יחד עם דולי ופן, אח שלי מתחתן. אז באמת, יש משהו מאוד הגיוני בלחגוג את הרגע הזה, אח שלנו מתחתן, אח כמובן יכול להיות גם אח מטאפורי, אח שלי מתחתן, כולנו שמחים, כולנו מאושרים. אבל מי נותרו בצד? האחיות. אבל הגענו לשנת 2022, ובחודש אחד יצאו שני שירים שחוגגים את הדבר הזה, אחות שלנו מתחתנת, בואו נשמע.
יש הלילה חתונה, חברים, חברות, חזרנו מהרווקות.
חזרנו מהרווקות, שרית חדד, אחותי מתחתנת, היא לא היחידה שהוציאה שיר כזה כאמור, גם מושיק הומור ועומרי 69 הוציאו להיט חדש שנקרא, גם הוא, אחותי מתחתנת.
יש באי מסיבה, תרשמו ביומן, אחותי מתחתנת, נעשה בלגן, ותגידו לבוס, לא תגיעו מחר, היום שותים.
איזה יופי, שנת 2022, כולם מתחתנים, בנים, בנות, אחים, אחיות, אבל אולי, אולי נחכה לטרנד הבא של שירי החתונות, שיהיו קצת יותר ביקורתיים כלפי הדבר הזה. יכול להיות שהטרנד הפמיניסטי הבא לא צריך להיות אחותי מתחתנת, אלא אחותי שוקלת האם ללכת לרבנות, כי זה לא בטוח הצעד הנכון בשבילה, ואולי בכלל נזהה איזשהו טרנד של אחותי מתגרשת, אחי הגדול מתגרש, שירים מרימים שחוגגים את הצעד הבא של אנשים. אנחנו הולכים לדבר על המיניונים, אבל לפני זה אנחנו נשמע שיר מתוך הפסקול הבאמת מצוין של הסרט החדש של המיניונים, דיאנה רוס, טיים אימפלה, Turn Up The Music.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. אלה היו דיאנה רוס וטיים אימפלה עם שיר מתוך פסקול הסרט מיניונים. אני הרבה זמן רוצה ללכת לצפות בסרט הזה, אבל לצערי הרב אני לא יכול, כי את בתי הקולנוע ממלאים, נקרא לזה, כנופיות של בני נוער, לבושים בחליפות, שמגיעים להקרנה ומבצעים כל מיני פעולות די משונות, חלקן כוללות, אנשים מדווחים על התפרעויות, חלקן מדווחים על אקטים דווקא קומיים שבהם הם שרים את שירת התקווה. בכל מקרה, בעקבות הטרנד הזה שהתחיל בטיק טוק, הסרט שבר שיאי צפייה בארץ, עם נתוני הפתיחה הגדולים ביותר לסרט אנימציה אי פעם בישראל, 165 אלף איש הגיעו לצפות בו בארבעה ימים, ועכשיו אנחנו ננסה להבין מה בדיוק קורה שם, למה בני נוער מגיעים לסרט ועושים את הדבר המשונה הזה, ואיתנו כדי לעזור לנו בתעלומה, משה צור גלוזמן, כתבת תרבות, סופרת ועורכת ויזואלית באתר הארץ. שלום משה.
בוקר טוב.
בוקר טוב משה. משה, מה את אומרת? מה קורה פה?
תראה, יש לי כמה קצות חוט, נקרא לזה ככה, כי כמו כל דבר ויראלי, קשה מאוד להתחקות אחרי השורש האמיתי של התופעה, ובגלל שהיא מהדהדת את עצמה, אז כנראה שיש לה כמה מקורות למעשה. התייעצתי עם מקור בלעדי, נערה בת 16 שאני מטפחת פה בבית, והיא גם נתנה לי כמה תובנות. היא טוענת משהו שלא ראיתי בשום מקום באינטרנט כשקראתי על התופעה, שזה בכלל התחיל מיני טרנד קטן שהיה גם בהקרנות של יומנו של חנון, שבני נוער היו הולכים עם חליפות.
אוקיי.
בחיים לא נתקלתי בשום דבר כזה, גם עכשיו ברטרוספקטיבה. אבל היא אומרת שיש הרבה מיני טרנדים כאלה של ללכת גם למקדונלדס בחליפות ושמלות נשף. וההסבר שלה הוא דווקא מעניין מאוד, היא אומרת בגלל שזה כל כך אנקול בדור שלהם, לבוש פורמלי, אז לדעתה זה פשוט משהו שחסר להם, והם ימצאו כל סיבה כן לעשות את זה, פלוס השוק והליום, שזה משהו שאני חושבת בכל מקרה שנכון לבני נוער, שאין דבר שבני נוער יותר אוהבים משמבוגרים בעיקר, הסתכלו עליהם בחוסר אמון. וזה מאוד יוצר את המבט הזה, החליפות האלה. אני חושבת שיש לזה האמת עוד סיבה יותר עמוקה ולא מודעת.
אוקיי.
וזה שכל הסדרה של סרטי המיניונים וגנוב על הירח שקשורים אליה, זה משהו, סדרה סרטים שבעשור האחרון, בערך מ-2013, החלו להופיע הסרטים האלה, והנוער של היום בעצם התבגר איתם, אני חושבת שהסרט האחרון בסדרה היה ב-2017 יצא, וכאילו, אתה יודע, אחר כך הייתה הקורונה. עכשיו, לא הייתה מסיבת סיום לקורונה, כן? כלומר, בשביל הבני נוער, בשבילנו זה הייתה תקופה לחלקנו נפלאה של מחמצת, לחלקנו אגומה וקשה, אבל בשביל בני נוער זה ממש היה עידן. עידן שכאילו, אתה יודע, מחלק את החיים שלהם ללפני ואחרי.
כן, כן, הם נאלצו ממש לוותר על, על, על רגעים משמעותיים בחיים שלהם, כלומר, על, על מסיבת הסיום שלהם, על השנה האחרונה ללימודים, על הגיוס, כל מיני רגעים כאלה מאוד מאוד קריטיים, כאילו נמחקו להם.
בדיוק, לא היה את הנקודות ציון האלה שאתה יודע, מחלקות את החיים שלך לאיזה דפוס כזה מקובל וברור. ואני חושבת שבאיזשהו מקום, כאילו אף אחד לא אמר, הקורונה נגמרה, אבל זה הווייב. אין יותר הגבלות, אף אחד לא זוכר מה זה הגבלות. ואני חושבת שזה שזה יצא עם תחילת החופש הגדול, זה כאילו שחרר איזה משהו ברחבי העולם אצל בני נוער. זה השוב, היו את המימים האלה, המיניונים הם דמויות איקוניות בכאילו שפה של בני נוער, לא בהכרח כי הם כל כך מתים על הסרטים, אלא כי זה כבר, אתה יודע, שכפול של שכפול של שכפול של שכפול.
אבל זהו, אבל בואי רגע אולי נתעכב על זה. מה יש בדמויות האלה של המיניונים שככה מושכות? הרי הן מיועדות בסופו של דבר, נראה לי מלכתחילה, לילדים קטנים יותר, ואיכשהו יש משהו בדמויות האלה שכאילו אוחז בילדים שמתבגרים כבר, לדמויות צריך להגיד, הן לא מדברות, הן רק עושות כל מיני קולות, יש להם המהומים כאלה, אבל הן כאילו נוגעות באיזשהו מיתר פנימי, שמשהו שם עובד על בני הנוער.
אז אני חושבת שזה גם העניין, שזה משהו שהם התבגרו איתו, גם העניין שהם יצורים אבסורדים ונונסנסיים, וההומור של הנוער העכשווי הוא מאוד מאוד נונסנסי וחסר פשר, ולא ממש עובד על פאנצ'ים, אלא באמת תיאטרון אבסורד עד כמה שאני יכולה להתרשם. מיוטיוברים וטיק טוקים, כלומר ההומור הוא מאוד כזה ללכת לכיוון לא ברור. כלומר, זה לא הומור סיטקומים, כמו שאנחנו, נגיד, גדלנו עליו, הדור שלי לפחות.
כן, אנחנו רגילים לבנייה, זה מגיע לאיזה פיק, פאנץ', ואז אנחנו יודעים לצחוק.
בדיוק. אז לא, זה הומור מסוג אחר, ואני חושבת שהמיניונים הם סוג של הקצנה, בין השאר, של ההומור הזה. ושוב, אני באמת מאוד מאוד חושבת שזה קשור לעובדה שזה שלהם, זה לא נגיד סטאר וורס, שזה משנות ה-70 כבר, אתה יודע, מתפתח, וכבר זה לא הפסיק כאילו מהרגע שזה חזר.
אני מבין מה את אומרת, כלומר, זה לא עכשיו איזה רימיק, כמו כל הרימיקים שאנחנו רואים, אפילו במידה מסוימת ספיידרמן, זה רימיק של כמה עשרות שנים כבר שאנחנו רואים. המיניונים זה ממש שלהם, כלומר, זה...
בדיוק.
אני, וואו, אוקיי. אז הם עכשיו, כשהם באים להקרנות, הם קצת הופכים את זה לאיזה מין משהו שהוא קלט שלהם כזה.
בדיוק, זה כאילו נורא מזכיר, אם תחשב על זה, את הרוקי הורר שואו.
כן.
שגם אי אפשר להסביר בדיוק איך זה התחיל, ואני בטוחה שכל האנשים במשך עשרות השנים שהקלט הזה מתקיים, הם לאו דווקא כאלה פנס של הרוקי הורר כאילו שואו, אבל זה נהיה כבר חלק מקל, זה כבר נהיה משהו, אתה יודע, זה של הדור שלנו, או של סוג מסוים של האנשים מהדור שלנו, זה תחנה בחיים לעשות את הדבר הזה, זה כאילו משהו שאנחנו חוגגים ביחד, המבוגרים לא מבינים למה, וזה רק מעצים את תחושת, זה משהו של הדור שלנו, וזה כאילו אתה מוציא, נותן פורקן לכל מיני, מיני דברים.
לא רק שהמבוגרים לא מבינים, הם גם מפחדים, אני אמרתי, אני מפחד ללכת לראות הסרטים האלה, כי אני לא יודע מה הולך לקרות באולם, זה מלחיץ אותי הדבר הזה. כלומר, בני נוער מפחידים גם כשאני בן 33, הם עדיין מבהילים אותי כשהם בחבורות,
ברור, למה מגייסים אנשים לצבא בגיל 18? זה כאילו, זה הכי מפחידי, זה כאילו, אם זה בנים, אז זה טסטוסטרון בשיאו, וכאילו, זה מה, זה חסרי כל מורה בפני סמכות, בקלות יוצאים מכלל שליטה, ברור, הם הכי מפחידים שיש.
אם כבר הכנסת את צהל לתמונה, אז הם עומדים ושרים התקווה, תמנון המדינה, כן. שזה משהו שאני מנסה לפרק בעצמי, וזה קצת משונה. מצד אחד יש בזה איזושהי, לא יודע מה, אובר ממלכתיות, לאומיות, אני לא יודע מה זה, התגייסות, אנחנו כולנו חיילים של המדינה, ומצד שני, יש בזה אולי איזה ממד דווקא אחר, של כמעט של הלעגה של הדבר הזה, כאילו התקווה שאמורה להיות, בעיני רבים לפחות, התקווה היא איזשהו סמל קדוש שאסור לגעת בו, פתאום זה הופך להיות בדיחה.
אני חושבת שיש פה עניין של דבר והיפוכו, אני חושבת שבאיזשהו מקום זה צץ מאותו מקום של המחסור בלבוש פורמלי והצורך כאילו לחגוג איזה נקודת ציון שהנה נגמר עידן החושך, וכאילו אין להם יותר מדי, אין יותר מדי הוד והדר בתרבות הישראלית, נכון? בינינו. אני מאוד בעניין של ז'בוטינסקי שכאילו צריך קצת הדר בשביל לקיים תרבות בטוחה בעצמה, ואין את זה כל כך בתרבות הישראלית.
כן, שורץ וקפקפים.
כן, בדיוק. אם יש רגע של הדר שכולם מכירים, קצת הוד, זה, אתה יודע, שירת התקווה, נעמדים, כולם שותקים, למרות שאנחנו עם שלא סותם את הפה, כולם מכבדים את המעמד, זה כאילו...
ובפתוס, שרים בפתוס גדול.
בדיוק. זה רגע שכאילו אפשר להתמסר לפתוס בלי... זה לא רק של עדה אחד, זה לא רק של מגזר אחד, אף אחד כאילו לא יעז לטנף את הרגע הזה, מקסימום לא להזיז את השפתיים, זה כאילו הכי כפירה שאפשר בדבר הזה. אז כאילו, אז אני חושבת שמצד אחד זה באמת מתקשר לעניין הזה של לבוש פורמלי וציון דרך, וכאילו, אני לא חושבת שזה מודע, כן? אני חושבת שזה מסוג הדברים האלה שקורים בתודעה הקולקטיבית. אז, אבל שזה משהו שכאילו... קורה ופורק איזה צורך, אתה יודע, לעשות את מסיבת הסיום הזאת של הקורונה, ונעמוד בשירת התקווה, הנה זה נגמר, סיימנו את המלחמה הזאת, וכמובן, בגלל שזה בני נוער, אז זה גם חייב לבוא עם שחקוקים וכאילו, זה כן בכל זאת חוסר כבוד למעמד, זה כאילו דבר והיפוכו.
וואו, את אומרת כאן משהו, הדברים שלך מתכנסים למשהו מרתק, כלומר, החבורה הזאת של בני הדואר, הנוער במודע או שלא במודע, הם רוצים לייצר לעצמם איזשהו נרטיב מלא הוד, מלא הדר, מלא בוז במידה מסוימת, אבל עדיין לקחת חלק. כלומר, יש כאן איזשהו משהו, אולי אני מגזים, אבל איזה משהו, איזה רגע קולקטיבי כזה של התכנסות מלאת פאטוס בחליפות. אנחנו אמנם צוחקים עליכם, ובטח גם צוחקים על השיחה הזאת של שנינו כרגע, אבל הנה, אנחנו גם רוצים שיהיה לנו משהו משלנו, אנחנו רוצים לעמוד זקופים ולהרגיש חלק ממשהו.
נכון, נראה לי שכל זה בכלל לא מנוסח אצלם, וזה לא משהו שמישהו מהם, אני חושבת, היה אומר, אבל חוץ מי, אתה יודע, כן, עובדה שהבת שלי אמרה שהנה, חסר לנו סיבות ללבוש לבוש פורמלי, וזה כן, חסר לנו.
כן.
ואני חושבת שכן, זה משהו... זה משהו שכל דור, אני חושבת, באיזשהו מקום קמה לו, גם סימון כאילו מי אנחנו, לא רק לעומת הבומרים שבאו לפנינו ושלא מפסיקים להציק לנו שאנחנו לא יודעים לכתוב בכתב יד ודברים כאלה, אלא כאילו לא רק ההגדרה שלילית, אלא ההגדרה חיובית, מה אנחנו כן. אנחנו המשוגעים האלה שבאים בחליפות למעניינים.
וואו.
וגם באמת צורך לדעתי באמת עמוק שלא טופל לסמן איזשהו טווח זמן לתקופה הזאת של הקורונה שהייתה שנתיים, ובאמת זה לא טופל, היו מאוד קשקושים במשרד החינוך על החלה רגשית, אף אחד לא, אין כאילו, זה לא דובר, לא טופל, לא היה אף רגע שאמרו, זהו, יש, זורקים כובעים באוויר, מתנשקים במרפסות, כמו במשרד מלחמת העולם השנייה, לא היה רגע כזה, זה היה פשוט, מין, אתה יודע, נמס כזה לתוך המציאות, כאילו לא היה.
כן.
ואני חושבת שהם יצרו לעצמם את מסיבת הסיום.
וואו.
של הקורונה.
הורידו את הפיג'מות והחליפו אותן בחליפות. טוב, אם יש לכם אומץ ללכת לבתי הקולנוע לראות את הסרט החדש של המיניונים, עשו זאת. אם לא, אני אשלח אתכם להזין לפסקול המצוין של הסרט. אנחנו מיד עכשיו נשמע את בריטני האוורד שרה את שיינינג סטאר. משה צור גלוזמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בכיף, בשמחה.
להתראות.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. אם הסתובבתם לאחרונה בין מדפי הסופר, בטח נתקלתם בכל מיני מוצרים קצת משונים. כשאני אומר משונים, אני מתכוון למוצרים שעל פניו לא נדמה שמישהו ירצה לאכול אותם. המוצר האחרון שנתקלתי בו היה חומוס עם רוטב פיצה מעליו, אבל על התהומות שלהם המוצרים האלה מגיעים עמוקים הרבה יותר, ואני אקרא עכשיו רשימה חלקית של אותם מוצרים משונים, בני כלאיים משונים שנתקלנו בהם בסופר. למשל, גלידה בטעם חלב של קורנפלקס, 6:45 בטעם מרשמלו, חלב בטעם ארטיק ענבים, ביסקוויט ורוד בטעם פטל, ארגליות במילוי אננס, במבה במילוי פונץ' בננה, וקרמוגית במילוי במבה אדומה. עכשיו, נשאלת השאלה, מה עומד מאחורי הייצור של מוצרים משונים כאלה? האם מדובר בפנטזיות של אנשים אמיתיים שבאמת מעוניינים לאכול את המוצרים האלה? האם מדובר באיזשהו טריק שיווקי? מה זה אומר אלינו כחברה שהמוצרים האלה מקיפים אותנו מכל עבר? ואיתי כדי לעזור לי עם השאלות הקשות האלה, עידית נרקיס קץ, שהיא צלמת ומתכונאית. שלום עידית.
בוקר טוב, אלעד, מה קורה?
בוקר טוב, בסדר. עידית, איזה תחושות התעוררו בך כששמעת את רשימת המוצרים האלה שקראתי עכשיו?
האמת היא שאני חייבת להגיד שאני תמיד מרימה גבה וקצת צוחקת בלב כשאני רואה את המוצרים האלה, אני שומעת עליהם באינטרנט, כי תמיד אני אומרת לעצמי, מאוד אפשר להמציא. אבל מוזר ככל שהם שמעו, אני דווקא חושבת שיש מקום לכל המוצרים האלה, כי מה שטעים לי לא בהכרח טעים לאחרים, ודוגמה חיה לזה ששלשום העליתי בטיק טוק סרטון קצר של כמה שניות שלי עוטפת חתיכת אבטיח בעצה,
רגע, דבר... עוטפת חתיכת אבטיח בעצה.
בחטיף עצה, לא עצה, שזו שהיא חטיף עצה כאלה שמוכרים אותה מטובלים ממלח,
okay.
לי זה נורא נורא טעים.
נשמע טעים, כן.
אנשים נגאלו בתגובות. כמות האיך שקיבלתי הייתה מאוד מאוד גדולה, אבל מה שטעים לי לא טעים לאחרים, אז אני לא יכולה לשפוט מי שאוהב הרגליות בטעם אננס.
קודם כל, אנחנו בהחלט נשפוט עכשיו את מישהו עבר גליות בטעם אנס, אבל רגע, אבל בואי נלך צעד אחורה, בסדר? כאילו, יש, אני חושב שיש איזושהי, יש כזה מין מוסכמה לגבי כל מיני מוצרים, בטח בעולם הממתקים, שהם מפלגים כאלה, או שאוהבים את זה, או שלא סובלים את זה.
אני חושב... מהבאס ללימון.
בדיוק.
כן.
בדיוק. והחטיף הקוקוס הוורוד הזה, זה תמיד מעורר תגובות שחלק מהאנשים פשוט יגאלו. אני בטוח, אגב, שאנשים שמאזינים לנו עכשיו, חלקם מגיבים בגול, וחלקם אומרים, מה יש לכם? זה טעים. גם פה בקונטרול אני מקבל מבטים כאלה. אז נגיד מוצר כמו הרגליות, זה מוצר שהוא שנוי במחלוקת. אנשים או שאוהבים אותו או שלא אוהבים אותו. בא החברה שמייצרת אותו, בואו לא נעשה פרסומות לכל החברות, לא צריך, וממלאת אותו באננס. ברור לנו שזה צעד שהוא עוד יותר שנוי במחלוקת. את חושבת שיש כאן פעולה שהיא באמת מנסה לייצר מוצר טעים שאנשים יתאמו אותו ויגידו, וואו, זה משהו שאני רוצה, או שיש כאן איזושהי פעולה של הטרלה?
אני לא חושבת שזאת הטרלה, ואני גם לא חושבת שזאת הפעולה של לעשות משהו שאולי אנשים ירצו, היא נמצאת שם איפשהו בין כל שלל הטיעונים, אבל בראש ובראשונה בוא לא נשכח שהסיבה לכל דבר בעולם הזה היא כלכלית. הרווחים של החברות האלה יישארו סטטיים, אם הם לא יחדשו, אם הם לא ישנו, אם הם לא יעזו ויעשו דברים. לכן חברות המזון עושות את כל היצירי כלאיים האלה. חלק גדול מהם, תזכור שהם גם במעדורות מוגבלות. כן. שבכלל מעלה את המשיכה והדרישה של המוצרים האלה, זה משחק של מלאים, פתאום יש את זה, פתאום אין את זה, שאלנו כן. שקיוס כלשהו יש מלאי, אז בוא נרוץ נקנה, האין משחק פה יותר תפקיד מאשר היש. אז דבר ראשון, יש דיבור על הדבר הזה.
כן, כאילו... זה גם... אני חושב על זה שנגיד, את יודעת, הולכים למלא דלק, עוצרים באיזושהי תחנה, נכנסים לחנות הנוחות, ופתאום רואים שם איזה מוצר מוזר כזה. אז מה הדבר הראשון שעושים? מצלמים את זה, מעלים את זה לסטורי, ואומרים, יחס, זה גועל. אבל בסופו של דבר, הרבה אנשים יגיבו לדבר הזה. אני יכול להעיד בעצמי שאני כנראה אלך עם המוצר הזה לקופה ואתאם אותו, כי אני אהיה סקרן.
כי שווה לך לטוב אותו, שווה לך להוציא את ה-5, 10, 15 שקלים האלה, כדי לראות על מה מדובר. כי בדיוק כמו שאתה אמרת, בן אדם ילך לחנות נחות, והוא יצלם את זה, הוא אפילו לא יתאם את זה, אז כבר יש איזשהו דיבור, כבר יש בז. כי החברות האלה, הן כבר, כבר אנחנו חיים בתקופה של השיווק הרי, הוא כבר הכי לא מסורתי, וכאילו אפילו לא פונים להורים בעניין הזה, שיקנו את זה לילדים, זה בכלל, דור ההורים לא פקטור בדבר הזה. הכל צומח בתוך הרשתות החברתיות. הקהל שפונים אליו זה דור הזד, שזה ילדים שנולדו משנות ה-2000 ואילך, וחלק מדור ה-Y, שזה אנשים שנולדו משנות ה-80 עד ה-2000, בעיקר לחלק היותר צעיר של דור ה-Y, שניזון מרשתות חברתיות. הוא לא רואה טלוויזיה מסורתית, אז הוא לא רואה את הפסקות התוסמות, אז זה לא רלוונטי להם.
ניזון תרתי משמע.
בדיוק. תרתי המשמע, מדברים שרואה, קורא וויין, קורא מקו, הוא נמצא בפייסבוק, נמצא בטיק טוק, נמצא באינסטגרם, רואה סטוריז, רואה וואו, מה זה הדבר הזה, איזה מוזר, עושה פורוורד לחברים, לקבוצה, ראיתם, הוציאו הרגליות בטעם אננס, וכאילו העניין הזה הוא לגמרי, כאילו, חברתי, מעבר לפרסומי, כן? הפרסום הוא חברתי.
עידית, אני רוצה לשאול אותך שאלה, את מתכונאית, כלומר זה אומר שאת מפתחת מתכונים. האמת שיש לי הרבה שאלות לשאול על זה. שאלה ראשונה, עד כמה הדבר הזה, היום כשאת באה לפתח מתכון, עד כמה הרעיון הזה שהמתכון צריך להיות מין משהו כזה מעורר שיח ועניין ברשת, כזה שאנשים ירצו לשתף וגם להיגאל, עד כמה זה משמש פקטור?
זה פקטור מאוד מאוד גדול ממה שאני רואה. אני אישית כן נורא נורא אוהבת להעז ולעשות את הדברים המוזרים האלה. כבר יצא לי להכין נשיקות בטעם חזרת, ויצא לי להכין...
רגע, אנחנו עוצרים שנייה אחת. נשיקות מרנג בטעם חזרת?
כן, זה לא דברים שאני מעלה ברוב המקרים, זה דברים שאני עושה ניסיונות לעצמי כדי לראות, אז אני נשמע לי טעים, אז אני מנסה את זה בעצמי.
זה היה טעים?
זה היה מעניין, כן. ויצא לי כבר לעשות אגב גבינת פירורים, והפירורים היו עשויים מעוגיות הבאדי, דווקא לזה יש לי כאן מקום באתר שלי. אני כן נורא נורא אוהב לנזל את הדברים האלה, אבל מה שקורה היום זה המרדף אחרי החידושים. ואני רואה את זה גם אצל הקולגות שלי, המתכונאים והמתכוניות, והם פשוט חייבים להיות ויראליים. לי אגב אין כאלה הצלחות ויראליות, אני עם המתכונאים הפחות ויראליים שיש, אבל אני רואה את זה, כולנו מנסים, הדבר על היית מהטיקטוק, בוא נכין אותו גם.
אבל כאילו, זה באיזושהי רמה, זה... זה גם משפיע על הטעם שלנו, לא? כלומר, זה כבר משפיע על מה, על באמת איזה אוכל אנחנו צורכים, על מה מתחשק לנו לאכול. כאילו, משהו בסף הגירוי שלנו הולך ועולה, ואז פתאום פסטה רגילה ברוטב עגבניות זה לא מספיק, לא, אני צריך לקחת את הגוש פטה, לשים אותו בתנור, לצלם את זה, להמיס אותו על הפסטה, ורק אז אני יכול לאכול את זה ולהרגיש טוב עם עצמי.
זאת נקודה נורא חשובה, ובאמת צריך לזכור שכל הדברים האלה משווקים לקהל היעד הנורא ספציפי, אלה שכמו שאמרתי, דור הזה, דור הוואי, שרגילים כבר לאקסטרה מתוק, לאקסטרה מלוח, החיים על וולט, והם נורא רגילים לקבל טעמים לתוך הפרצוף, במרכאות כפולות כמובן. חלק גדול גם מהאנשים האלה, אנשים שגדלו על ג'אנק פוד ועל חטיפים, שכבר עושים את זה 25 שנה, ונהנים ממנו בלי בושה. זה כבר לא אכלתי מקדונלדס בשקט, אני אכלתי מקדונלדס ואני מצלם אותו לסטורי, ואני אחת מהם דרך אגב, אני לא מלכלכת פה על אף אחד.
כן.
וכאילו יש שינוי נורא 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 גדול בחייך, בסוג של תרבות נגד, זה לא אפשר לקרוא לזה תרבות נגד, אבל בסוג של הצד השני של המטבע של האכילה הנקייה, שנורא נורא רווחת היום בכל מיני חוגים, שאוכלים נקי, פחמימות מלאות, אוכלים מן החיים, סליחה, לא מחיים, הכל טבעי, שום דבר לא מעובד. מצד השני, יש את הצד השני של המטבע, ש-KFC מוצאים טעם אוף מטוגן עם פירורי צ'יטוס במקום פירורי לחם.
אבל זה גם במידה מסוימת, כאילו, אני לא, זה יכול גם להשפיע על הטכניקה, לא? כלומר, אולי אנשים כבר הופכים, לא צריכים להיות בשלנים כל כך טובים, כי מה צריך לעשות? אני יכול לקחת חתיכה של חזה אוף, לצפות אותה בצ'יטוס ובבמבה ובביסלי, דברים שראיתי באמת שקורים ברשת. והנה, אני מייצר מתכון ויראלי, כלומר, לא מזמן ראיתי מישהי שהכינה פיצה בצורה של כבשה של קדישמן. כלומר, כן, זה היה נראה נורא. ואני חושב לעצמי שהכישורים שנדרשים לדברים האלה, הם בעיקר יצירתיות. כלומר, לאו דווקא טכניקה של בישול.
אני יכולה לראות, אני יכולה להסכים איתך באופן פלוקי, כן, כדי שהפיצה תצא לך טעימה, צריך להכין לדעת להתעסק עם הבצק, אבל אולי באמת לא הנקודה.
בדיוק, היא לא צריכה לצאת טעימה.
בדיוק.
זה החשש שלי כאן.
כן, אני פשוט מגיע מהמקום שגם האוכל צריך להיות טעים, אז קשה לי להסכים עם העובדה שזה באמת קיים.
כן.
אבל אני חייבת להגיד שהכוח של טיק טוק הוא נורא נורא גדול ברגע זה, ובכלל טיק טוק אני גם מספחת פה את אינסטגרם עם הרילס.
כן.
כאילו, טיק טוק גורם לנו לנסות דברים נורא מוזרים. שנה שעברה היה טרנד של לנסות חרדל ואבטיח ביחד. היה קפה ומצטפוזים ביחד. חומץ בלסמי עם סודה כדי לייצר יעני קולה ביתית. כל הדברים האלה אגב ניסיתי בגלל טיק טוק. ואם את השילובים המוזרים האלה, ליטרלי אלפי אנשים ברחבי העולם הם מעיזים ומנסים, אז למה שלא ינסו לתקן את המוצר הזה שנשמע להם מוזר, את הבמבה פוץ' בננה? כי אם כבר אבטיח וחרדל, הם ניסו אותו, אז למה לא את הדבר, כאילו, אתה מבין אותי?
כן. עידית, אנחנו לקראת סיום, אבל אני רוצה להכניס עכשיו לצלחת מילה שלא השתמשנו בה עד עכשיו, וזו פיסטוק, אוקיי? בתוך רשימת הטרנדים הארוכים, הטרנדים המוצלחים שהבאת, אחד הטרנדים האחרונים שהיו פה בארץ, זה היה הייפ סביב פיסטוק. כל דבר בטעם פיסטוק. עכשיו, נוצר מין קמפיין רשת, מין הטרלה של קופירייטר בשם אוהד ראוך, שהוא התחיל להמציא מוצרים, ממש להמציא מוצרים שהם עם פיסטוק, טובלרון פיסטוק, כמו אגוזי רק עם פיסטוק, כל מיני דברים, וגם מעין שוקובו פיסטוק, שהוא קרא לזה קראנץ' פיסטוק. עכשיו, המילים קראנץ' פיסטוק בוודאי לחלק ממאזננו מעוררות פיסטוק, זוקפות את האוזניים, כי מה שקורה לאחרונה ברשת עם הדבר הזה, זה פשוט הופעה ביזרית. חברת נסטלה החליטה להרים את הכפפה, אמרו, וואלה, אהבנו את הבדיחה, בואו ננסה לייצר. הם ייצרו ארטיק עם שוקולד לבן ומילוי של פיסטוק, אוקיי? אגב, עד לרגע זה אני לא טעמתי את הארטיק הזה. למה? כי אי אפשר להשיג אותו בשום מקום, כי נהייתה התנפלות מטורפת.
וספסרות שלה.
וספסרות. יש קבוצות בטלגרם שאנשים סוחרים בזה, מוכרים את זה בעשרות שקלים לארטיק. מה זה? מה זה הדבר הזה? איך את יכולה להסביר את הטירוף הזה?
זה מגיע מהנקודה שבאמת, דבר של האין. ההייפ מטורף, כולם מדברים על זה, כולם מדברים איפה אפשר להשיג את זה, ואיפה אי אפשר להשיג את זה, ומתי יש ומתי אין. ואני חייבת להגיד שכבר יצא לי מכל החורים לשמוע על הפיסטוק הזה. וזה גם מראה שאולי לא צריך טכנולוגי מזון יותר, מספיק שתהיה מנהלת שיווק לחברה, שתראה מה אנשים רוצים, והנה, אופה, זה נכנס לפיתוח. אולי באמת צריך להשיג משקיעני רשת בתור טכנולוגי מזון.
האמת שאני שמעתי לאחרונה מישהו שאומר שזה נשמע כאילו חברות חטיפים החליפו את כל טכנולוגי המזון שלהם באנשים שישנו קצת יותר מדי מריחואנה. והם פשוט אמרו, וואי אחי, בוא נמלא במבה בבמבה, ואנשים יעופו על זה, וזה מה שקורה, וזה מה שאנחנו, לשם הולך עולם החטיפים. עידית נרקיס קאץ, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ואני בכל זאת רוצה לאחל לך, וגם לי, להצליח להשיג את אותו קראנץ' פיסטוק נחשף. תודה רבה לך, עידית.
תודה, אלעד.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. שמענו עכשיו את דוג'ה קט עם וגאס מתוך פסקול הסרט אלוויס, שמספר את סיפורו של אלוויס פרסלי. ודאי זיהיתם בתוך השיר הזה קטע מוכר שנקרא Hound Dog. רובנו אולי מכירים אותו בתור Hound Dog של אלוויס פרסלי, על כן הוא נמצא בתוך השיר הזה. אלא שיש לשיר הזה סיפור קצת יותר מורכב, ואנחנו הולכים עכשיו לנסות להתחקות בעקבותיו, ונעשה את זה בעזרתו של עורך הסושל של חטיבת הרדיו של כאן, יפתח קרמלי, שנמצא איתי פה באולפן. שלום יפתח.
שלום אלעד, איזה כיף להיות פה.
יפתח, זה לא שיר של אלוויס בעצם, נכון?
לא. אבל תראה, מה זה שיר של אלוויס? אלוויס אף פעם לא שר שיר מקורי, כלומר שיר שהוא כתב בחייו, אבל בספציפית השיר הזה כבר התפרסם והצליח באופן יחסי.
רגע, אני רוצה שנייה להתעכב על הנקודה הזו. מה זה אומר שהוא לא שר שיר מקורי? לא היו שירים שכתבו במיוחד בשבילו?
לא. כתבו בשבילו המון שירים. אני מתכוון שהוא לא כתב אף שיר. הוא לא איזה סונגרייטר, אבל אנחנו כבר יודעים את זה. בכל מקרה, Hound Dog הוא במקור שיר של זמרת R&B, בלוז, בשם Big Mama Thornton.
שם טוב.
בהחלט, שם טוב. והיא גם, השיר הזה הפך ללהיט, כשהוא יצא עוד בגרסה שלה, בשנת 52, אם אני לא טועה, הוא היה בראש מצעדי ה-R&B באותה שנה, למשך כמה שבועות. כלומר, היה לו איזשהו כוח כשיר עוד לפני שאלוויס הנגיש אותו לקהל הלבן האמריקאי.
אתה רוצה שנשמע אולי חתיכה ממנו?
אני אשמח שנשמע חתיכה ממנו.
בואו נשמע. אז אתה אומר שהשיר הזה כבר היה להיט גדול כשהוא יצא, נכון?
לא יודע אם להיט גדול, לא ברמה האלוויסית, אבל כן, הוא היה להיט. אפשר להגדיר אותו כלהיט, ומה שאלוויס עשה, הוא גם לקח אותו ממחוזות ה-R&B, בלוז, כל מיני סגנונות יותר שורשיים ושחורים, אל עבר הרוק'נ'רול, שהוא גם סגנון בסוף שחור, אבל הוא היה חדש. וכבר בשיר של ביג מאמה תורנטון אפשר לשמוע את הבסיס הרוקנרולי, את הדגש על הגיטרה. בכל מקרה, זה היה מעבר בין אמנית זמרת שחורה, אישה, לגבר לבן, ובעצם קורה איזשהו מעגל שנסגר פה עם הסאונדטרק.
אז רגע, עוד לפני שנגיע למעגל, בוא נדבר רגע.
בוא נשמע את הגרסה של אלוויס אולי?
בוא נשמע. You ain't nothing but a hound dog.
ובעצם מה שעוד מעניין זה שהרי במקור זה שיר שנכתב על גבר והוא אכן נשמע כך, אתה יודע, בסוף להגיד דוג על גבר זה מטאפורה לגברים...
לפלר, לשחקן.
כן, למישהו, כן, חרמן.
מעניין אגב, הוא שינה את המילים אני רואה, בהתחלה זה היה snooping all around, ועכשיו זה crying all the time.
טוב, אתה יודע, כשמשנים את זה מגבר לאישה, אתה צריך ללכת על איזשהם סטריאוטיפים, מגדרים, גברים, גברים ונשים, אבל המטאפורה, אני חושב, של כלב הרבה יותר מתאימה לגבר, באמת, כמו בשיר המקורי. וזה מה שקורה גם עם הביצוע שמופיע בסרט החדש,
אבל,
אלוויס.
אבל רגע, אני רוצה שנייה להתעכב כאן על משהו. אלוויס הוא אשם באין ספור פעמים במה שהיום אנחנו קוראים לו ניחוס תרבותי, נכון?
בהחלט.
כלומר, הוא לקח משהו שהיה מאוד מאוד נוכח, קיים, ז'אנר, ואז הוא כאילו לקח ועשה אותו כשלו, זה, בעיניך הדבר הזה הוא, 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 הוא דומה לשמות שיש היום, נגיד, הניחוס תרבויות שיש כזה בזמננו?
זה, זה תמיד יותר מורכב, ותמיד השיח האמריקאי נוטה לרדת דברים לרעים והטובים. אלוויס הרה שלקח את המוזיקה השחורה והפך אותה למוצר לבן, לעומת האומנים השחורים השורשים המקוריים, ובאמת המקום של אלוויס בתרבות השחורה הוא מורכב. יש לך, אם כבר אנחנו מדברים פה על פסקולים, אז להקה כמו Public Enemy, הרכב הראפ מה-80s, 90s, השיר שלהם Fight the Power שהופיע בסרט של ספייק לי, אומרים שם אלוויס היה גיבור עבור רבים, but he never meant shit to me, סתם מניאק גזען, fuck him and John Wayne, אתה יודע, עוד אייקון של תרבות אמריקאית לבנה מצ'ואיסטית.
וואו,
כן,
לא אוהבים אותו כל כך, אני שומע.
לא, תשמע, בגלל זה אני אומר, המקום מורכב, יש לך את Public Enemy, מצד שני...
רגע, Public Enemy זה הרכב ראפ שחור, נכון?
בהחלט.
והם כאילו אומרים, אלוויס הוא לא גיבור תרבות שלי.
הוא סתם גזען, הוא לא גיבור שלי, שהלכו להזדיין, הוא וג'ון ויין, הקאובוי האמריקאי.
יש כאן משהו, אתה יודע, יש כאן משהו באמת מעניין, כי נגיד אלוויס, אפשר נגיד לכעוס על מה שהוא עשה, נגיד, אבל... יש המון אהבה במה שהוא עושה למוזיקה הזאת,
בוודאי,
נכון?
בוודאי, והסרט, אני חושב, מנסה גם להראות שהוא בא אל זה ממקום של אהבה, ולתת במה ליוצרים השחורים, אבל זה היה כמובן בעייתי, הוא בא מהדרום, האזור ש... אחד האזורים הכי גזעניים בארצות הברית, בטח אז, ולא תהיה לנו, אני חושב, תשובה חד משמעית, האם אלוויס... ניצל ובזז את התרבות השחורה, או בא אליה ממקום של מחווה והערכה עמוקה? התשובה היא לזה, היא מורכבת. אבל מה שהסרט הזה עושה, הוא כמובן לקחת את השיר הזה למקור שלו, עם קאבר של השחקנית והזמרת שונקה דוקורה, שגם אותו קאבר משתמשים בדגימה ממנו בשיר של דוג'ה קאט ששמענו, וגאס. אגב, היא רק הייתה אמורה לשיר את השיר הזה בפסקול, וכל כך אהבו אותה שלקחו אותה גם לשחק את ביג מאמה תורנטון.
וואו, אז רגע, אז בוא נשמע אותה, בוא נשמע אותה מרצת. היא ממש חוזרת כאן למקור, כלומר, גם בסגנון וגם במילים, היא אומרת סנופינג.
נכון, נכון, היא ממש שרה את הגרסה של ביג מאמה, משהו בעיבוד יותר זורק את זה, אני חושב, על המחוזות של ניו אורלינס, וודו כזה, אבל בסדר, זה כבר בחירות סגנוניות.
לפני שאנחנו מגיעים לדוג'ה, שזה בעצם המעגל שאנחנו עושים כאן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. הביצוע הזה ששמענו עכשיו, של שונקה דוקורה,
בהחלט.
הוא מכיל בתוכו משהו מאלוויס? או שהוא מדלג עליו לחלוטין?
זו שאלה מעניינת, אני רוצה להאמין שהוא מנסה לדלג עליו. אני חושב שכשאתה גדל בארצות הברית, אם אתה, במיוחד אם אתה מכיר את המוזיקה הזאת מילדות, סביר להניח ששמעת קודם את הגרסה של אלוויס, לפני ששמעת את ביג מאמה תורנטון. כאילו, רוב הסיכויים שמה שתשמע ברדיו זה הגרסה של אלוויס.
גם אם אתה נער שחור שגדל למוזיקה שחורה, סביר להניח שזה מה ששמעת קודם.
בהחלט, כי אלוויס הוא מין חוויה כל אמריקאית היום, אתה יודע. אבל אני בטוח שיש בגרסה הזאת משהו מאלוויס, אבל זה נשמע כאילו מאוד 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 ניסו לפחות לחזור למקור, להראות באמת רגע את השלב הראשוני של השיר הזה, לפני שהוא הפך ללהיט רוק אנד רול בידיו של אלוויס.
אוקיי, ואז באה דוג'ה קאט, הצעירה, שכנראה מכירה באופן אקלקטי את, את המוזיקות האלה עוד מלפני שביקשו ממנה להצטרף לפסקול, היא בטח מכירה את האונד דוג של אלוויס.
בטוח.
אני גם... מניח שהיא מכירה גם את המקור,
את
כי היא מצויה כן. במוזיקה.
בהחלט.
ושמענו את השיר, אבל בואו נשמע שוב את הקטע הזה.
Play I get it. Understand. You ain't the man, you ain't the man. You ain't nothing but
טוב, צריך להגיד, זה, קודם כל, זה באמת עיבוד מעולה, כלומר, כן. זה ממש קטע טוב, אבל כאן כבר הדברים נהיים יותר מורכבים.
כן, זה קצת פוסט-מודרני אפילו.
כן.
וזה דווקא עובד טוב, כי כל הקטע הזה של You a Dog, זה מאוד כזה היפ-הופ קלצ'ר.
מאוד עכשווי, מאוד של זמננו.
כן, כן, ושירים על זה שגברים הם שום דבר חוץ ממניאקים... כלבים.
אתה יודע, אני שמעתי את השיר והדבר הראשון שחשבתי עליו, שדוג'ה שרה לאלוויס. You ain't nothing but a hound dog snooping אצלנו פה בבקיאד. אני לא יודע, יכול להיות שזו פרשנות מרחיקת לכת.
אני לא חושב שהיא מרחיקת לכת, אני חושב שזה מאוד באמת נתון לפרשנות, ובטח גם השכבה הזאת נמצאת שם, אבל אני מרגיש שהיא לקחה את זה לקטע של שיר של, נו, עוד איזה פלייר שמנסה לבוא, ושזה בעצם בדיוק מה שאומר, גם השיר המקורי של ביג ממה תורנטון, וזה רק בא להגיד לך שבמשך 60 שנים, גברים הם עדיין מניאקים. שום דבר לא השתנה.
זה שהשיעור הכי חשוב בהיסטוריה, אבל הביצוע הזה של דוג'ה קט, על היפ-הופיותו, היה יכול להתקיים בלי אלוויס? היא הייתה יכולה לקחת את, מאמה, את ביג מאמה, בלי שאלוויס היה נמצא בכלל בציר הזה ולייצר את הדבר הזה?
תראה, אם אני עונה לך על זה בצורה מסחרית, אז סביר להניח שלא היו עושים סרט בהשקעה כזאת על חייה של ביג מאמה תורנטון, ואם היו עושים, לא היו מביאים את כל האולסטאר קרו הזה.
בוא נתעלה מהתנאים שאפשרו את הביצוע של הקאבר. אז אני ממש מדבר מוזיקלית, כי... תראה, יש משהו בקצב הזה של אלוויס, יש משהו באנרגיה הזאת של אלוויס, שכאילו מוכלת בתוך הדבר הזה. כלומר, היא אמנם לא מסמפלת אותו, אבל יש משהו ב... אתה יודע, הביצוע המקורי, שמענו אותו מקודם, של ביג מאמה תורנטון, זה כיף להגיד את השם הזה.
תורנטון.
יש שם, באמת, זה נשמע כמעט כמו... שיר עבדות כזה, הוא כאילו שיר קטן וכזה איטי, ואז אלוויס בא ומגביר אותו, והופך אותו למשהו רקיד. אתה ראית, רקדנו כאן באולפן, נכון?
בהחלט, אפשר לספר.
ועכשיו שדוג'ה קט שרה את זה, היא כאילו נטענת באנרגיה הזאת של אלוויס. כלומר, אנחנו רואים כאן איזשהו גלגול שהולך ומתגלגל לתוך הביצוע האחרון הזה, שמכיל בתוכו המון דברים.
נכון, תשמע, האנרגיה קיימת גם בשיר של ביג מאמה תורנטון, זה לא איזה סלו ג'אם ולא איזה שיר, זה לא איזה בלדה. בכל זאת, הקצב הזה של רוק'נ'רול עוד היה חדש אז, אבל כן, אין ספק שזה גם מוטען באנרגיה של אלוויס, וזה פחות, אני חושב שזה... פחות קורה שיש לך שירי היפ-הופ שמסמפלים קטעי בלוז R&B משנות ה-50. היפ-הופ מסתכל הרוב דור אחורה, ל-70s, 80s,
בטח היפ-הופ
זה כן אנומליה.
כאילו, היפ-הופ נכון. עכשווי, דוג'ה קטי כזה, כן, שהוא נורא נורא...
פופי, טראפי, טיק-טוקי.
טיק-טוקי,
כן.
בדיוק. זה המילה שחוזרת לאורך כל התוכנית. זה ברור הרי, זה כבר עכשיו מתפוצץ בטיק-טוק, אבל כל דבר שדוג'ה קט עושה מתפוצץ בטיק-טוק.
בוודאי.
זה ברור שהדבר הזה קורה באופן הזה. מעניין אם איך דוג'ה קט, ואולי בתוכנית הבאה נזמין אותה להתארח, נשאל אותה אם היא חושבת שזה איזושהי פעולה של ריקליימינג, מה שהיא עושה מול הדבר הזה של אלוויס.
אני בטוח שהיא תסכים להגיע, ואולי היא תוכל לעשות קאבר לשירו של אריק איינשטיין, שוב דוג'ה קט.
וואו, כן.
הייתי חייב לסיים בבדיחה הזאת.
זהו, אני חושב שבדיוק עם הבדיחה הזאת אנחנו נסיים את התוכנית. פופ-אפ בכאן תרבות, זהו, אנחנו הגענו לסוף. את כל השירים, כל התוכניות אפשר למצוא בפלייליסט מתעדכן. חפשו בספוטיפיי את פופ-אפ. תודה לדניאל פולק על ההפקה. תודה לטכנאי השידור תמיר צוברי. עכשיו, השבוע חגג עשור האלבום Channel Orange של פרנק אושן. אחד האלבומים בעיניי הטובים ביותר שיצאו בעשרות שנים האחרונות. אחד מאלבומי ה-R&B הטובים ביותר שיצאו אי פעם לדעת רבים. יש לך משהו להגיד עליו? יפתח, אם יש לנו...
מה שיש לי להגיד עליו זה לא יפה, כי אני אגיד שאני אעדיף את הבא אחריו, את בלונד, אבל צ'יינל אורנג' אלבום מהמם.
כן, טוב, אז אנחנו נבטל את מה שיפתח קרמלי אמרנו כאן, ואנחנו נסיים עם אחד השירים היפים ביותר בעולם, Bad Religion, להתראות.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.